טוב, שלום לכולם. אנחנו עסקנו בכך שארץ ישראל היא ארץ המצוות, היא ארץ התורה, ואמרנו גם, הזכרנו ארץ הנבואה, אז אולי קצת לעסוק בסוגיה הזאת של הנבואה, ולחתום את הסוגיה הזאת שאין תורה כתורת ארץ ישראל, ובחוץ לארץ ציונים בלבד, ביטול תורה, במובן הכולל של הדברים. לא במובן הטכני, אלא במובן הפנימי, כמו שראינו אתמול בפרק ביטול תורה באורות התורה. אז אולי כדאי להתחיל בחוברת שלנו, בעמוד 47. בסדר? 47. בצד ימין למטה. יש שם למטה בספר אורות. אתם רואים את זה? אז אנחנו נלמד את זה, זה קצת קשור לסוגיית הנבואה, ואולי קצת נחזור לאחור גם לרבי יהודה הלוי ונשלים את התמונה. אז אומר הרב בספר אורות, אורות ארץ ישראל, פסקה ד', אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ, כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. אז כאן מדובר על הגברה. האדם ביחס לדבר. אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן. אז כמו שראינו אתמול לגבי ביטול תורה, באורות התורה, שביטול תורה זה לא רק עניין של זמן, הספק ורמת עיון, אלא ביטול תורה זה חוסר היחס בין השכל הנלמד לבין הנפש האנושית, נכון? שדברי תורה לא מתקשרים בלבבו, כפי שראינו אתמול. אז גם כאן מדובר בהקשר הזה על הנאמנות, על ההתמסרות, על השייכות המוחלטת. אז זה מצד הגברה, זה מה שקצת דיברנו אתמול. אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו. כלומר, אדם יהיה מסור, תכף נלמד את דמיונותיו. זה הנושא היום. אז אי אפשר לאדם שיתמסר ויהיה נאמן לגמרי לעולם המחשבי שלו, להגיונות שלו, לרעיונות שלו ולדמיונות שלו בחוץ לארץ, כמו שהוא יכול להיות נאמן ומסור וכולי בארץ ישראל. כי דברי תורה מתקשרים במקום, מתקשרים בנפש, וממילא מופיעים בחיים באופן מוחלט, כמה שניתן, ולא עומדים מבחוץ כדברים קרים ויבשים וקפואים מחוץ לאישיות, זה יכול להופיע רק במקום שבו יש את התכונה הזאת, לבריאות, יש את האופי הזה, וכו'. אז זה דומה קצת למה שראינו אתמול באורות התורה. עכשיו לענייננו לגבי סוגיית הנבואה. הופעות הקודש, באיזו מדרגה שהן? יש מדרגות מדרגות בקודש. המדרגה התחתונה ביותר בקודש היא הקודש בחול. המדרגה היותר עליונה היא הקודש המתגלה בקודש דרך מצוות. כשנגיע לתורה נפתח את המשפטים האלה. יותר עליונה בקודש, הקודש בתורה. יותר עליונה בקודש, הקודש דרך הופעות רוחניות, נקרא להם שהם מעבר לשכל. כמו למשל רוח הקודש, שהשיא של המדרגה הזאת היא נבואה. יש הבדל כמובן במדרגות השונות, חז"ל אמרו שיש 10 מדרגות בנביאים וכו'. בכל אופן, הופעות הקודש, באיזו מדרגה שהן, בין אם זה קודש בחול, בין אם זה קודש במצוות, בין אם זה קודש בלימוד תורה, בין אם זה קודש ברוח הקודש, בין אם זה קודש עד השיא שזה נבואה, הופעות הקודש באיזו מדרגה שהן, נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך. ארץ ישראל היא ארץ הקודש, אז היא מסוגלת להופיע את הקודש. למדרגותיו השונות. אז היא מסוגלת הארץ הזאת להופיע את הקודש הזה בין בערך האלוהי המתגלה בגוף, נקרא זה בכותרת מאוד לא מדויקת מצוות, בין האלוהי המתגלה למעלה מן הגוף בעולם הזה במדרגת האדם, נקרא לזה לימוד תורה, זה שכל, בין האלוהי המתגלה למעלה מן העולם הזה, זה מין הקרנה מלמעלה למטה, רוח הקודש עד השיא שזה נבואה. אז בארץ ישראל מדרגות הופעות הקודש הן נקיות. אין ערפילים, אין ערפי לאומי. הכל צלול, הכל טהור, הכל נקי. ובחוץ לארץ מעורבות הן בסיגים וקליפות מרובים. המשקפיים בחוץ לארץ הם משקפיים מעורפלות. יש ערפל בחוץ לארץ. בין ערפל מצד המקום, בין ערפל מצד סדר ההשגחה, כמו שלמדנו. אני מדלג רגע לפסקה הבאה. זאת פסקה ד', תכף נחזור לחצי השני של הפסקה הזאת, היא חשובה. פסקה... הפסקה הבאה באותו מקור, הדמיון של ארץ ישראל, הופעות הקודש למעלה מהמצוות והתורה. הדמיון, זה כבר קשור למדרגת הנבואות, או למדרגת הנבואה, למדרגותיה השונות, עד רוח הקודש, שהיא המידה התחתיתית יותר. אז הדמיון של ארץ, של ארץ ישראל הוא צלול וברור, נקי וטהור, ומסוגל להופעת האמת האלוהית, להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. טוב, מילים גבוהות קצת. מוכן להסברת נבואותיה, נבואה ואורותיה, להבקת רוח הקודש וזוהריו. לעומת הצלילות הזאת, הבהירות הזאת, לא נפתח עכשיו את הסוגיה הזאת לפרטיה, א', דברים עמוקים, וב', זה לא כרגע המיקוד שלנו, אלא עצם ההבחנה בין ההופעה הדמיונית למדרגותיה השונות בארץ ישראל מול חוץ לארץ. לעומת זאת, והדמיון אשר בארץ העמים, אחור הוא מעורב במחשקים, בין מצד המקום, בין מצד סדר ההשגחה. נכון? בין מצד הבח, שארץ ישראל יש קדושה באדמה, בין מצד הרמב"ן, שבארץ ישראל הנה השם לא יחבא, וכו'. בחוץ לארץ שני אלה לא נמצאים. שם זה חושך, שם זה תומה. והדמיון אשר בארץ העמים, אחור הוא, מעורב במחשקים, בצללי תומה וזיהום, לא יוכל להתנסה למרומי קודש, ולא יוכל להיות בסיס, כלומר אין אישיות כזאת, אין אופי כזה, אין תכונה כזאת למקום, שדרכו, דרך האופי הזה והתכונה הזאת והמקום הזה, יכולה להופיע נבואה ורוח הקודש למדרגותיהם השונות בצורה נקייה וצלולה. זה פשוט לא מתאים, זה פשוט לא התכונה. זה כמו שאני אגיד, שאני יכול לראות בהיר, ברור, מדויק, אם יש לי על המשקפיים שריטות בצורה של שתי וערב. חביבי, יש לך על המשקפיים שריטות בשתי וערב, אין לך סיכוי לראות צלול. למה? כי זה טבע הדבר. ברגע שיש שריטות על משקפיים, לא רואים ברור. זאת התכונה של הדבר, זאת התכונה של המקום. זה כמו למשל, אתן דוגמה מעולם אחר לגמרי. זה כמו אחד עולה לקומה 20. קופץ למטה, מתרסק, מת. בא בטענה לאלוהים בעולם האמת, למה נהרגתי? מה זאת אומרת למה נהרגתי? הקדוש ברוך הוא קבע חוק פיזיקלי, שאנרגיית גובה הופכת לאנרגיה קינטית, והתוצאה היא התרסקות על הרצפה. סך האנרגיה מתפוצץ על הרצפה, מה אתה רוצה? זה חוק שימור האנרגיה. ככה הקדוש ברוך הוא סינר את עולמו. אז אתה לא יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא למה לא הצלת אותי. חביבי, אנרגיית גובה הופכת לאנרגיה קינטית, הופכת לאנרגיה, איך נקרא לזה? חיכוך, לא יודע איך לקרוא לזה. חוק שימור האנרגיה, זה הסדר שהקדוש ברוך הוא קבע. אז יש סדר שהקדוש ברוך הוא קבע, שחוץ לארץ, משהו חיצוני לארץ ישראל, הוא לא נקי, צלול, טהור, מבחינה אלוהית. אני יכול עד מחרתיים לצעוק השם אליך השם הלך, זה לא עוזר. המקום לא מאפשר, והסדר ההשגחה לא מאפשר. והרפא לאומים. זהו. זה לא תלוי באדם, כמו שראינו ברמב"ן, זה לא תלוי בפנייה האנושית מלמטה למעלה, זה תלוי בסדר האלוהי שהקב"ה קבע מלמעלה למטה. מי שהוא חי מדרגה רוחנית, הוא מרגיש את זה. הוא חי את זה, כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, שיש הבדלים במדרגות הרוחניות בין מקומות בארץ ישראל לבין ירושלים. הכל מעלין לירושלים. לא רק הכל מעלין לארץ ישראל. יש אדם שמגיע לירושלים, הוא, המילה מרגיש היא מילה קטנה, כן, רבה כדי לסבר את האוזן, הוא מרגיש משהו אחר באוויר. יש אפילו ערך באנציקלופדיה על זה. נקרא? סינדרום ירושלים. כן, אם זה כתוב באנציקלופדיה זה אמת. בוויקיפדיה זה כתוב. סינדרום ירושלים, תסביר לנו דניאל מה זה? קיצור, שפע רוחני אלוהי הנמצא במקום, שמתחיל להשפיע על האנשים בצורות כאלה ואחרות. זה מחקרי. זה כתוב באנציקלופדיה. לא, אבל כל אחד מאיתנו, אני חושב, בפעמים הראשונות שהוא הגיע לירושלים, או כמובן לחומר, ככל שהוא מתקרב להר הבית, אז יש הרגשה אחרת לגמרי. אני לא מרגיש, נכון, כי הכותל הפך אצלי לשטיבל, וקריאת משה זה אוטובוס שאני מגיע אליו כל יומיים. עם אוטובוס אני מגיע כל יומיים, אז זה הפך לדשבה. מתוך שדשבה נעשה לו כרגל. אבל מצד האמת, זה לא ככה. יהודי שעולה לארץ ישראל מקבל נשמה יתרה כשהוא מגיע לארץ. כן. טוב, אם ירד לחוץ לארץ, יפסיד את הנשמה. כלומר, זה לא שכל פעם הוא יישא וירד, ירד ויעלה, ירד ויעלה, יקבל נשמה יתרה חדשה. לא, ירדת, הפסדת. אז יש מעין נשמה יתרה בירושלים, אם אפשר לומר את זה ככה. אבל מי שהוא חי מדרגה רוחנית, הוא שייך לזה. בוא ניקח דוגמה טובה, אנחנו בפורים קטן, בוא נגיד משהו על פורים. פורים. פורים זה יום מיוחד מאוד. יום מסובך מאוד, אבל יום מיוחד מאוד. אז מצד הייחודיות והמעלה של הפורים, יש בו קדושה ביום הזה. כשנגיע לפורים, אולי נעסוק בזה קצת. עכשיו, מי שהכין את עצמו מפורים שעבר לפורים הזה, שנה שלמה הכין את עצמו להתרוממות הרוחנית, אז כשהוא שותה יין ומסלק את השכל, פורץ את הנשמה. אבל מי שלא הכין את עצמו, אז שהוא מסלק את השכל אחרי שהוא שותה יין, מה התפרץ אצלו? הנפש האלוהית או הנפש הבהמית שלו? נפש הבהמית? שזה נפקא מינה הלכתיות, אם יש סכנה כזאת, מה עושים? אם שותים יין, לא שותים יין, אם כן, איך שותים? איפה שותים? אתה לא יכול להגיד, קדושת היום. כן, קדושת היום, אם אתה הכנת את עצמך להכיל בתוכך, לחשוף בתוכך את הקדושה הזאת. אבא שבבנו נמצא בעם ישראל, השאלה אם אני מזהה, האם אני מאפשר להופיע את האבא שבבן הזה. או שכלפי חוץ, אני כמו גוי. אבא שבבן שבארץ ישראל, הוא נמצא במקום הזה. השאלה אם אני מספיק נקי וצלול כדי להופיע את זה, כדי לזהות את זה ולהופיע את זה בכלל. הקדושה שבזמן, האבא שבבן בקדושת שבת, הוא קיים, רק השאלה אם אני... אם הכנתי את עצמי לשבת, או שמבחינתי זה 25 שעות, שרק אסור, 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 מתי ייגמר כבר? זה תלוי בהכנה האנושית. אז הנקודה הזאת היא נקודה מאוד יסודית, אין הנבואה שורה, אלא על מי שהכין את עצמו. לא בטוח שאם הכין את עצמו, כמו חושר עליו את הנבואה, אבל אם לא הכין את עצמו, אין סיכוי לנבואה. אלה תנאים הכרחיים. אז ככל, אז יש... אבא שבבן בעם ישראל, יש אבא שבבן בארץ ישראל, זה ענייננו כרגע. יש אבא שבבן בזמן, נעזוב כרגע את הזמן. יש אבא שבבן במקום, ארץ ישראל, אבא שבבן בנפש, עם ישראל. יפה. אבל זה תלוי אם אני מקלף את הבן שבבן ומוציא את אותה תכונה של תביעת עין של אבא שבבן. ואז אם כן, אז יש בהירות לגמרי שהדימון של ארץ ישראל הוא צלול וברור, והדימון של חוץ לארץ זה ערפל לאומי. אתה לא יכול להיות בחוץ לארץ. אתה מרגיש תומה. חבר'ה, זה לא משחקים, זה אמיתי, זה לא איזה... אנחנו עובדים על עצמנו פה באיזה היפנוזה או יוגה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את המקום הזה שנקרא חוץ לארץ אל מול ארץ ישראל. אז הדמיון שחוץ לארץ, והדמיון אשר בארץ העמים, אחור הוא מעורב במחשכים, בצללי תומה וזיהום. לא יוכל להתנסה למרומי קודש, ולא יוכל להיות בסיס לשפעת האורה האלוהית המתעלה מכל שפעות אלוהים ומוצריהם. אומר הרב, הוא מתוך שהדמיון קרי עשי נבואה והשכל קרי עשי לימוד תורה, ומתוך שהדמיון והשכל אחוזים זה בזה, ולא נפתח כרגע את הסוד הזה, איך, מה הקשר, מה אופי הקשר בין השכל לדמיון, סוגיה אדירה, מתוך שהשכל והדמיון אחוזים זה בזה, פועלים ונפעלים זה על זה וזה מזה, לכן לא יוכל גם השכל שבחוץ לארץ, לימוד תורה, להיות מאיר באורו שבארץ ישראל, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, וכבר ראינו כבר שלוש פעמים, שהביטוי הזה הוא ביטוי הלכתי, רבי זרע, כשעליתי לארץ ישראל, יצאתי משיטתי הראשונה, ונתתי את ליבי לעמוד על המיטת הדברים. את מה? זה לא הנושא, ממש לא הנושא. אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, רק כדי לראות, מאמר שני למטה, עמודה אמצעית למטה. מאמר שני עוד י' כל מי שנתנבא, לא נתנבא כי אם בארץ הזאת או בעבורה. או שאתה בארץ הזאת, או שאתה בעבור הארץ הזאת, בשביל הארץ הזאת. כך זכה אברהם לנבואתו הראשונה, כאשר צווה ללכת אל הארץ הזאת. כמו שדיברנו כמה פעמים, שבחור התנפל על אברהם אבינו בתחילה פרשת לך לך. ללא הקדמה, אברהם אבינו נמצא באמצע מעבר דירה עם המשפחה, נתקע בחרן בין אורכזים לארץ כנען, והבחור מתנפל, נבואה ראשונה. יפה. אבל רגע, הנבואה הזאת בשביל מה? לך לך. זה לא נבואה סתמית. הקב"ה הוא מתנבא על בני אדם, או בארץ ישראל, או בשביל הגילוי בארץ ישראל. אז זה אברהם אבינו, למרות שזה היה בחרן. ויחזקאל ודניאל בעבורה ניבאו. וכו' וכו'. תדאגו רגע למטה. וכך היה דבר הנבואה, סוף הקטע הראשון, וכך היה דבר הנבואה גם בזרעו של אברהם בארץ ישראל, כל ימי יותם בארץ ישראל, רבו נושא הנבואה, ותנאים רבים סיום בדבר, זה כבר ההכנה שלנו. התארות והעבודות והקורבנות ועל הכל קרבת השכינה. טוב, המשפט הבא גם ברור, מאמר רביעיות י"ז. בצדק נקרא איפה השם בשם אלוהי ישראל, כי ראייה זאת לא ניתנה לכל עם אחר, וכן הוא נקרא אלוהי הארץ. כמו שאמרנו בהתחלה, כל מה שדיברנו על עם ישראל, גזור והדבק, ארץ ישראל. זה שני צדדים של אותה מטבע. זה דבר אחד. וכן הוא נקרא אלוהי הארץ, כי ארץ ישראל על אווירה, אדמתה ושמיה, נתייחדה בסגולה המסייעת להשגת הנבואה, בהצטרף לסגולה הזו, התנאים נדרשים להכין את עצמך לנבואה, אין הנבואה שורה, אלא על עשיר, כלומר שלמות כלכלית, עשיר, השמח בחלקו, שלמות כלכלית מוסרית, גיבור, שלמות גופנית, הכובש את יצרו, שלמות גופנית מוסרית, חכם, ענב קודם כל, שלמות מידותית, חכם, שלמות שכלית. אחרי שהאדם בנה את עצמו בקומות הנדרשות, רכוש, זה החיצוני ביותר, גוף, מידות, שכל, כלומר כסף, גוף, נפש, שכל, עכשיו יש סיכוי שתשרי נבואה, לא בטוח. אבל אם כבר הוא יחליט, אחרי שעשינו מעין עבודת האדמה והכנתה וכו', אז יכול להיות שתופיע הנבואה. טוב, דברים פשוטים. רק עוד משפט אחד רגע לסיים את החלק הזה, קצת מקורות. תסתכלו רגע, נחזור לעמודה האמצעית ב-17. שלושה מקומות במדרש. מכיל את היתרו, מפני מה שרתה רוח הקודש בחלקו של בנימין, לפי הגמרא במסכת מגילה, וכו', שכל השבטים נולדו בחוץ על הארץ, ובנימין נולד בארץ ישראל. אז יש מחלוקת, האם ירושלים לא נחלקה לשבטים, או איזה חלק של בית המקדש שהיה בשטחו של בנימין. בסדר. אבל בכל אופן, המדרש כאן אומר רוח הקודש רק בחלקו של בנימין. לא יכולה להיות רוח הקודש על שבט שנולד בחוץ לארץ, עד כדי כך. תהילים, שוחר טוב, אמר רבי יוסי בר חלפתא לרבי ישמעאל בנו, מבקש אתה לראות את השכינה בעולם הזה, עסוק בתורה בארץ ישראל. מדרש איכה רבה, זה כבר יותר על ירושלים. מסע גי חיזיון, גי שכל החוזים מתנבים עליה. גי שכל החוזים עומדים ממנה. דאמר רבי יוחנן, כל נביא שלא נתפרש שם עירו, ירושלמי היה. יש אחיה השילוני. הוא בא משילו. בסדר. אבל יש נביאים שלא נתפרש איפה הם גרו. אומר המדרש, אם הנביא הזה לא נאמר איפה, תדע לך הוא ירושלמי. מה? לא, גי זה מיישון גיא. כי השיא הוא מגיע למטה, אבל זה עוד חשבון. גי חיזיון, החיזיון והגיא זה שני הפכים. אז בוא, כשנגיע לסגולת ארץ ישראל, זה הדף הבא, אז הרי עוד לא עסקנו מה הסגולה של ארץ ישראל, עסקנו בזה שיש בה קדושה. ראינו שהקדושה הזאת יש לה השפעות על מצוות תורה נבואה. בסדר, אבל לא אמרנו, או לא דיברנו מה האופי של הקדושה הזאת. היות ולמדנו עם ישראל, אנחנו יודעים שהאופי הוא הכללה. אז ארץ ישראל כנראה האופי הקדושתי שלה זה תכונת ההכללה. נראה את כל זה בהמשך בדף הבא. דרך אגב, יוצא לפי זה שכרטיס ירושלמי שמחלקים בעירייה, כדאי להתקן את מי שאחראי על זה. מה זה נקרא ירושלמי? זה לא 10% הנחה במופעי בידור במוצאי שבת. או תו חנייה. זה גי חיזיון. אני ירושלמי. נביא. טוב, זה קצת לסבר את האוזן. עכשיו רק כדי להשלים עוד משפט אחד. אתמול בסוף השיעור, אז ככה התקבצנו פה, והערנו הערה מאוד חשובה. שהיא בעצם החצי השני של פסקה ד' באורות בצד ימין. אז בעמודה האמצעית מתחת למספר 17, בשורה שנייה, אמנם לפי גודל. וגם פתחנו פסקה באורות הקודש, אני רוצה להשלים מה שדיברנו אתמול קצת בחבורה שנשארה פה לאחר השיעור, להשלים את זה. אז מה אמרנו? אמרנו שבעצם כל מדרגות הקודש מצד החפצה יכולו, הן שייכות רק לארץ ישראל, הן מצד המקום, הן מצד ההשגחה, ומצד הגברה האדם צריך לעשות הכנה כדי לחשוף את זה דרכו. יפה. אומר הרב, אמנם לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, הרי רעיונותיו מזדקחים מיסוד אוויר עד ארץ ישראל, החופף על כל מי שמצפה לראות ה... שמחו את ירושלים וגילו בה, כל אוהביה, מי שאוהב את ירושלים, למרות שהוא עדיין אולי חס ושלום, היא עומדת בחורבנה, עצם זה שאתה שייך אליה, באהבתך אליה, בפנימיותך אליה, אז אתה כבר שמח בירושלים. בכל אופן, אז כאן הרב אומר קריטריון חשוב. לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, אני רוצה רגע לסדר את זה, יש בעצם ארבעה מצבים. יש מצב א', זה המצב האופטימלי. אדם חי בארץ ישראל, הגוף שלו בארץ ישראל, והתשוקה שלו, הנפש והנשמה שלו בארץ ישראל. הוא חי בארץ ישראל ומבחינתו הוא מבין ומרגיש, וזה הרבה יותר מבין ומרגיש, זה מנשים מלשון נשמה, שהוא נמצא במקום הכי טוב בעולם. כמו שהודיע הסקר של ה-OCD, לא יודע איך לקרוא להם. שליטה? לא בדיוק. בסדר. זאת המדרגה העליונה, שאדם חי בארץ בפועל, ומשתוקק לארץ ישראל עם כל רמת הנפש שלו. מצב שני, ואני לא עכשיו מדרג את ההפרש בין השני לשלישי, נפתח את זה בהמשך. המצב השני, אדם חי בארץ ישראל, הגוף שלו פה, אבל למה הוא משתוקק? לברלין. משתוקק לחוץ לארץ, זו מדרגה שנייה. מדרגה שלישית, אדם חי בחוץ לארץ, בניו יורק, אבל משתוקק לארץ ישראל. נגיד שהוא לא יכול לעלות. מדרגה רביעית, אדם חי בחוץ לארץ, ומשתוקק לחוץ לארץ. כשהרב אומר, אמנם לפי גודל התשוקה, זה גם גודל התשוקה אם אתה חי בארץ, וגם גודל התשוקה אם אתה חי בחוץ לארץ. כמובן, יש הבדל אם אתה חי בארץ או בחוץ לארץ. ודאי שאתה לא יכול רק להשתוקק בחוץ לארץ ולהישאר בסופו של דבר באופן מעשי בחוץ לארץ. אם אתה באמת משתוקק, אז בוא נראה שההשתוקקות הזאת יש לה ביטויים מעשיים, אתה לא יכול להישאר בתיאוריה. אתה צריך להיגזר במציאות. אבל יש מדרגה של הגברה, שהיא מדרגת השייכות וההשתוקקות הפנימית והכמיהה הפנימית אל הארץ, ולהבדיל, בין אם אתה בארץ ובין אם אתה בחוץ לארץ, שגם היא יש לה מה לומר וגם היא משפיעה על רמת הקשר של האדם לארץ, וממילא זה משפיע על כל ההשגות הרוחניות שלו. יוצא שאם אדם חי בארץ ישראל ולומד תורה ומקיים מצוות והראש לא נמצא בחוץ לארץ, כל הזמן מקטר על ארץ ישראל, הקניינים הרוחניים שהוא מגיע אליהם הם חלקיים מאוד. ומצד שני, אם אדם נמצא בתומת חוץ לארץ בערפי לאומים, ששם הכל אחור ומזוהם, אבל כל הזמן הוא משתוקק לארץ ישראל והוא מנוע באופן מעשי נגיד לעלות לארץ, אבל כל הזמן הכמיהה שלו לזה, ההשתוקקות שלו, המחשבות שלו, הרצונות שלו, הדמיונות שלו, הוא כל הזמן לשם הוא מכוון, לארץ ישראל הוא מכוון, אז הוא מזכך באיזושהי מידה את הדברים. אותו דבר אומר הרב מה שראינו אתמול. תראו עד לאן זה מגיע, הדברים מופלאים כבר, אתה שואל ברשותך רגע. אותו דבר הרב אומר באורות הקודש, חלק ג', שם הרב מדבר על המאכל של ארץ ישראל. אז לזכור את הבח ברקע, בסדר? אומר הרב, שתי פסקאות יש כאן בסוגיה הזאת. בעמוד רש צדי ג' ורש צדי ד'. אורות הקודש ג' עמוד, בואו נלמד את רש צדי ד', את רש צדי ה', סליחה. רש צדי ד', רש צדי ה'. יש כאן עוד כמה סוגיות. זה מתחיל ברש צדי ב', אבל בואו נתחיל ברש צדי ה'. הנזיר קרא לפסקה הזאת המאכל של ארץ ישראל. אז למדנו כבר על פי הבח. שיש קדושה באדמה, קדושת האדמה עוברת לפירות, אני אוכל את הפירות, לאכול מפירה ונזרוע מטובה. הטוב הרוחני, אני נמצא בארץ, עובר אלינו דרך הפירות. אומר הרב, המאכל של ארץ ישראל מקודש בפנימיותו, ואינו מגושם כי אם בחיצוניותו. כלפי חוץ, יש פה מלפפון. כלפי פנים, יש פה קדושת המלפפון. הבן שבבן, המלפפון, שמוכרים בהרקנייה. אבא שבבן, הקדושה העוברת מהאדמה הזאת, ארץ ישראל העליונה, ששמה את הקדושה בארץ ישראל התחתונה, שעוברת אל הפירות, שמגיע אליי כשאני אוכל את המלפפון. יפה. בעיקר כמובן שבעת המינים, אבל כל ירק או פרי שגדל בארץ. המאכל של ארץ ישראל מקודש בפנימיותו. הפנים קדוש. ואינו מגושם כי אם בחיצוניותו. אבל ממאכלי חוץ לארץ צריכים להיזהר. למה? כי מאכלי חוץ לארץ אין בהם קדושה. זה חומרי נטו. זה גופני נטו. זה ערפי לאומי. אין שם קדושה. אומר הרב, הנה פסקה ממש דומה לכאן באורות, ולפי רוב הציפייה לארץ ישראל, לפי השתוקקות, הכמיהה, הציפייה, אתה גר בחוץ לארץ, אנוס, אין לך ברירה, לא יכול לעלות לארץ. אוכל מלפפון בקנדה. יפה. אז אם אתה משתוקק לארץ ישראל, אז יש איזשהו זרם זרזיף של קדושה ארץ ישראלית, אם אפשר לומר, שעובר בגלגול מחילות, אם אפשר לומר, אל המלפפון הזה, עד שהוא מגיע לפה שלך. ולפי רוב הציפייה לארץ ישראל, מתעלה המאכל שבחוץ לארץ גם כן. אבל הוא עדיין מאכל שחוץ לארץ. וזהו סוד הזכרת ירושלים, בעל נערות בבל, או בשיר המעלות שובה בכל סעודה. יש מי שנוהג להגיד שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, אינו כחולמים, ויש מי שנוהג לומר על נרות בבל, שם שם גם בחינו בזוכנו את ציון. שני המזמורים האלה בעצם באים לומר, שגם כשאנחנו נמצאים מחוץ לארץ ושייכים לערפל הזה, ויש לזה השפעה במאכלים שהם מגושמים בפנימיותם ובחיצוניותם, עצם ההשתוקקות לארץ שבא לידי ביטוי באמירת המזמורים האלה, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון. ושוב השם שיבת ציון אינו כחולמים, זה עצמו, עצם הציפייה, עצם ההשתוקקות, עצם הכמיהה, זה עצמו מקדש באיזושהי מידה את המאכל. ולפי רוב הציפייה לארץ ישראל מתעלה המאכל שחוץ לארץ גם כן, וזהו סוד הזכרת ירושלים בעין להראות בבל, או בשיר המעלות שובה בכל סעודה. ציפיית ארץ ישראל הבאה תכף למזון, מעדנת את המאכל שבחוץ לארץ, ועושה אותו קרוב לעילוי של ארץ ישראל. עוד הערה מאוד יפה, אבל גם בארץ ישראל יש מדרגות. למשל, מה קורה בזמן שיש חורבן? אין מקדש. גם בארץ ישראל, מפני התמעטות הקדושה שעל ידי החורבן, יש הגשמה, לפי הערך. אז הגשמיות הכי גשמית זה מאכל שחוץ לארץ. הגשמיות הפחות גשמית זה מאכל של ארץ ישראל בזמן החורבן. אבל שעולה אותה הגשמיות מתעלה ומתרוממת, שעולה ומתרחץ מחורבניותו, מגשמיותו, שעולה ומתרחץ על ידי ציפיית הישועה המובלטת במזמורים האמורים. אז הנה עוד פעם, אתה חי בארץ ישראל, אבל תלו כמה אתה משתוקק. אז יש עם גן חפצה, ויש אחריות שלנו כגברה. אז אי אפשר להסתפק רק, אבא שבבן נמצא בעם ישראל, אם כן כנסת ישראל, אם כן עם ישראל הוא מנה אותי, אם כן ועם איך כולם צדיקים, אם כן כשהגעתי למכון מאיר, רבי מאיר אומר לי, בנים אתם לשם לא יחם, זר אמרים, בנים משחיתים, בנים לא אמון בה, בני אל חי, אם אפשר לעשות אחורה פני, אני חוזר להרצליה. אין לנו משהו נגד הרצליה, זה מה שיצא לי עכשיו. לא. אומר רבי יהודה, אומר חביבי, כנס, כנס מהר. הבן שבבן משתגע פה, כנס. אותו דבר ארץ ישראל. אני לא יכול להגיד, ארץ ישראל יש בקדושה אבא שבבן. כן, אבל השאלה אם אני עושה הכנה, מכין את הקרקע, חושף את, 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 את עצמי, כדי להוציא מהכוח לפועל את התכונה הזאת. זה לא רק עניין שזה מציאות, למרות שזה נכון. זה גם מאמץ אנושי לחשוף את המציאות הזאת. אז אם אדם לא חושף בתוכו את, את אבא שבבן, אז כנראה שהוא לא מספיק עובד על עצמו. ואם אדם לא מרגיש את הקדושה הארץ ישראלית, אז כנראה שהוא לא מספיק עובד על עצמו. ואם אדם לא מרגיש להבדיל, לא רק תבדל מחוץ לארץ ארץ ישראל, תבדל בין תל אביב לירושלים, בין קריאת משה לכותל, אז כנראה שהוא לא עובד על עצמו. מדרגות, מדרגות. בבקשה. כן. ברוך הבא לשיעור, נא להשלים 80 שיעורים. השאלה שאתה שואל היא שאלה מאוד חשובה שאנחנו עסוקים בה בערך שבועיים. אני לא מתכוון לענות לך, ברוך הבא, אני לא מתכוון לענות לך. אנחנו עסוקים בשאלה הזאת שבועיים. זה לא פייר לחזור שבועיים עכשיו אחורה. ברוך הבא, נא להשלים. התורה בחוץ לארץ היא ביטול תורה. קיום המצוות בחוץ לארץ זה זיכרון מלבד. כל זה למדנו לחבר'ה כבר נטחן המוח מזה. הם רוצים להמשיך. זאת הוכחה מצוינת. איך דברים הנאמרים בשיעור מסוים, אם אין לנו את הבניין, בניין אמונה, אז פתאום אנחנו קופצים על זה ולא מבינים מאיפה זה בא לנו. מה שם כבודו? תודה רבה ששאלת את השאלה, זה רק מוכיח שצריך ללמוד מסודר. יישר כוח, אתה תשלים 80 שיעורים? איזה? 82 שעות. טוב, אז ברוך הבא. בסדר, אבל נראה לי אם אתה רוצה לענות על השאלה הזאת, ממתי אנחנו עסוקים בסוגיה הזאת? שבועיים? איך? שבועיים וחצי בערך. בקיצור, איזה 8 שיעורים פלוס מינוס, 10 שיעורים. כן, ירון. כן? זה המהר"ל מסביר, כבר קראנו את המהר"ל הזה. ארץ ישראל זה מקום שבו הקדושה משפריצה במציאות. לכן אם אדם דר בארץ ישראל, יש לו שייכות לקדושה הזאת. כל המהלך 400 בארץ, בוא אני מקסים את השאלה שלך. כל המהלך 400 בארץ ישראל יש לו חלק לעולם הבא. יפה, אז יש לי הצעה. בוא נעצור עכשיו את השיעור. כל אחד ילך 2 מטר, סיימנו את הסיפור, הולכים להשתגע. יאללה. המלך 400 בארץ ישראל, יש לו חלק לא לרבה. מצוין. אז מה צריך להתאמץ יותר? נלך 2 מטר, נגמר הסיפור. א', יש לו חלק, לא כתוב איזה חלק. זה חלק. ב', יש גמרות שבאות לבטא את המהות. לא את מדרגת האדם, אלא את המהות, לא את הגברה, את החפצה. תדע לך שכל השרוי בארץ ישראל, כל הדר בארץ ישראל, כשרוי בלא אבון. זאת אומרת, המדרגה הקדושתית של ארץ ישראל, אם האדם פתוח להופיע אותה דרכו, אז הוא לא שייך לאבון. דרך אגב, אבון גם בדרך כלל זה מזיד, מול חטא, שזה שוגג. זה לא אומר שאין שוגג, אבל אין אבון. ארץ ישראל מטהרת. לא, ממש לא, לא, לא. את כל המאמרים האלה של חז"ל, כמו שהמהר"ל כותב בהרבה מקומות, שארץ ישראל היא נבדלת מן הגשמי, ומהבחינה הזאת צריך להבין שהאדם שחי בארץ ישראל הוא שייך לנבדל. היות והוא נבדל מן הגשמי, הוא אלוהי, אז מילא האלוהי הזה יש לו עליו השפעה. אני חושב שיש פה את זה בחוברת, דיברנו על זה. סליחה? ב-41, זהו, אני זוכר בצד ימי למעלה באיזשהו מקום, הנה. כן, כן, יופי, ישר כוח, רון. בעמוד 41, זה דף 16. אתה פותח, ירון. המערה למעלה. כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא אבון. מניין שארץ ישראל קדושה? מניין, סליחה, שארץ ישראל קדושה ואין בה חומרי הגשמי אשר בו החטא. בטבע, בתכונה, במהות, באופי. כי הנבדלים הם בלא חטא. נבדל, הכוונה, נבדל מן החומר. ולפיכך הדר בארץ ישראל הוא מסולק מן החטא. זה כרעיון, מדוע? אשר החטא הוא מצד הגשמי החומרי. וארץ הקדושה נבדלת משאר ארצות שאינם קדושים. וארץ ישראל אל השם יתברך כי היא ארץ קדושה. אז מהצד של המהות, לא מהצד של המציאות. הייתי אומר, אמר על הזה זה רבי מאיר. שרבי יהודה מסכים לו. זה יכול להסביר מדוע ראינו קדושים צדיקים גאונים, תלמידי חכמים מהלך הדורות בחוץ לארץ, כל הדורות האחרונים, שהשיגו תורה כל כך עליונה שכי הם ינקו מתורת ארץ ישראל. אבל מצד שני, עכשיו משפט חמור ביותר שנראה אותו בהמשך, זה גם יכול להסביר, מכיוון הפוך, מדוע מצאנו שלפעמים תלמידי חכמים שבחוץ לארץ עולים על תלמידי חכמים שבארץ ישראל. שאז נראה חד ושום שתלמידי חכמים שבבבל או שבחוץ לארץ הם יותר גדולים מתלמידי חכמים שבארץ ישראל. איך זה יכול להיות? אומר הרב באורות התורה. כי תלמידי חכמים שבארץ ישראל הם מסוגלים, יש להם הכנה להופיע את התורה הארץ ישראלית דרכם. ברגע שהם לא מופיעים את התורה הארץ ישראלית דרכם, אלא ממשיכים את השיטה, וכל זה נראה בהמשך, ממשיכים את השיטה התורנית החוץ לארצית שלהם, אז הם לא נמצאים במקום המתאים. המקום הוא תורת ארץ ישראל, ההופעה תורת חוץ לארץ, יש כאן קצר. אז נראה, נדמה, שתלמידי חכמים שבחוץ לארץ עולים עליהם בחריצות ובפלפול, כפי שהרב אומר. יש את זה פה, צריך להיות בחוברת. אפשר רגע לקבל אורות התורה? הנה, יש, סליחה, נחילה. עמוד 49, פסקה 1. פרק י' ג', פסקה ו' באורות התורה. הרב כאן מדבר, אנחנו נגיע לכל זה, זה סוגיית התכונה של הקדושה של ארץ ישראל, אבל כאן הרב מדבר על הכללים מול הפרטים. שארץ ישראל היא תכונת ההכללה, חוץ לארץ תכונת הפרטים. לכן גם, יש לזה הרבה נפקמינות, נראה בהמשך. לכן התורה צריכה להתגלות לדעת תלמידי חכמים שבארץ ישראל היא תורת הכללים ולא תורת הפרטים. עכשיו תראו מה הרב אומר למטה בצד ימין בערך 8 שורות מלמטה. ודווקא מפני שתלמידי חכמים שבארץ ישראל אינם מוכנים את זאת המעלה הנישאה, תורת הכללים, נדבר בהמשך, אז והם על כן כל זמן שהם אינם מכירים את מעלתם הרוממה, הם לא מכירים את תכונתם, את מעלתם, את הפוטנציאל הרוחני האלוהי המתגלה עליהם בארץ ישראל, כי הם הותקו, העתיקו את התורה שלהם מחוץ לארץ לארץ ישראל, עברו דירה במטוס, אבל לא שינו את התפיסה ואת השיטה ואת המבט הכללי אל מול המבט הפרטי, שקצת דיברנו ונראה את זה בהמשך. על כן, כל מה שהם אינם מכירים את מעלתם הרוממה, ואינם עולים אליה, וחפצים להיות מתנהגים באורחות דרישת התורה, רק בדרך הראויה לבני חוץ לארץ, אני ממש מתחנן על נפשי. לא לצאת מהמשפט הבא עם רשימה של תלמידי חכמים שמעצבנים אתכם לפעמים. לא באמת. ששומעים בכל מיני תדרים, בכל מיני מקומות. בסדר, אנחנו אנשים קטנים ורבותינו צדיקים, אבל יש לנו אי הסכמות, ולפעמים אי הסכמות עקרוניות מאוד. אבל תראו מה הרב אומר. מה קורה לתלמיד חכם החי בארץ ישראל שמעתיק את צורת לימודו ובניין עולמו הרוחני והופעת תורתו, הוא מעתיק את ההופעה של חוץ לארץ לארץ ישראל. תראו מה קורה איתו. הוא לא נמצא במקום הטבעי לו. זה כמו שאני אבקש מתרנגולת לחיות בים. תרנגולת חיה ביבשה. כמו שאני אבקש מלוויתן לחיות ביבשה, לוויתן חי במים. הוא לא במקום הטבעי. תראו מה קורה. עוד פעם, על כן כל זמן שתלמידי חיים שבארץ ישראל, שמוכנים אל זאת המעלה ניסה, כל זמן שהם אינם מכירים את מעלתם הרומה ואינם עולים אליה, וחפצים להיות מתנהגים באורחות דרישת התורה רק בדרך הרואה לבני חוץ לארץ, אינם נעשים מתנבנים וירודים, חלשים ולקויים בגוף ובנפש. רבותיי, זה משפט חמור מאוד. אני אומר את זה בשפה מאוד זהירה. אם ארץ ישראל היא ארץ שעושה את הגדל עליה גיבור, ארץ הגבורה, נדבר על זה בהמשך, ארץ מגדלת גיבורים, לא ארץ מגדלת חלשים. אז איך יכול להיות שאתה רואה תלמידי חכמים כל כך מפוחדים, כל כך חלושים? איך זה יכול להיות? אני חושב קצת חריף. איך זה יכול להיות שבזמן של מלחמה, שבכל מקום שיש מלחמה ונופלים טילים, המגדלור שצריך לתת את החמצן, את העוצמה, את הגבורה, את הרוח, את התורה, לציבור בכללו, זה הישיבות הנמצאות באותו מקום. איך יכול להיות שהישיבות בורחות? איך יכול להיות דבר כזה? ידעו לך, ביטול תורה? אי אפשר ללמוד בין האזעקות. צריך ללמוד תורה בשקט. טוב, ברוך שם האזעקות מגיעות לכל מקום. מה זאת אומרת? אתה לא מבין את תפקידך כמגדלור של תורה? אתה החוסן של הציבור, אתה החוסן של... אתה העיניים של הציבור. העיניים הלאומיות והעיניים הרוחניות, והעיניים הלאומיות מתוך הרוחניות הזאת. זה למשל דוגמה של תורה ארץ ישראלית, שסך הכל העתיקה את מקומה מחוץ לארץ לארץ ישראל, אבל לא שינתה את מהותה העליונה שאליה היא המסוגלת, היא לא מגלה את המהות הארץ ישראלית. אז במקום תורה של גבורה, אתה מקבל תורה של חולשה. במקום תורה, נראה את זה בהמשך, של הכללה, אתה מקבל תורה של פירוד. שזה המון השלכות לסוגיות האלה. אז מאיפה זה בא? הליקוי הזה. לקויים, חלשים ולקויים. בגוף ובנפש, המשפט הקודם, נעשים מתנבנים וירודים, זה פשוט סוג של ניוון. ניוון זה עדר חיים. אין פה הופעת חיים. ולא די שאין יתרונם הנעלה מתגלה, היתרון הפוטנציאלי של תורת ארץ ישראל שאמור להתגלות דרכם, אלא שנדמה עוד כלפי חוץ שתלמידי החיים שבחוץ לארץ יהיו עולים עליהם בחריצות ובפלפול. וכל זה מפני שלא באו עדיין לידי הכרת עצמם, ואינם משתמשים בדרך לימודם באותו היתרון הקדוש שאדמת הקודש מסגלתם אליו. דרך אגב, לא רוצה לפתוח את עכשיו כי זה לא השלב של השיעור שלנו כרגע, אבל כל הסוגיה של מקצוע ההלכה מול מקצוע האגדה נמצא פה. כל הסוגיה של היחס אל כישרונות החיים החומריים, ההתבדלות מזה או ההופעה של הקודש דרך זה נמצא פה. כל היחס של אל המהלך הלאומי שלנו, ציונות מדינה, נמצא פה. זה פה. אבל אנחנו אוהבים את כולם. יש לנו מחלוקות גם, לא פשוטות. בסדר גמור. מותר לחלוק ולאהוב, זה בסדר גמור. כן.
העניין הזה מביא על כל אחד מאיתנו, נכון? זה לא רק כזה.
כל אדם מישראל, החי בארץ ישראל, חייב לינוק את הקדושה הזאת. יש לך פוטנציאל. וכמו אתה אומר, אני נמצא על יד המעיין, אולי אני אשתה מים השלולית מהגשם שירד אתמול. אתה במעיין, תשתה במעיין, מה אתה שותה מהשלולית? עכשיו כמובן, צריך ללמוד הרבה תורה. צריך תכונת תביעת עין לחשוף את זה. זה עבודה, זה מאמץ. אין הנבואה שורה, אלא על וכו'. יש פה הכנות הנדרשות. רבותיי, תראו מה קורה לנו רגע. באמת, עכשיו אני אומר. תראו מה קורה לנו כשאנחנו במכון מיר, אפילו רק ספציפית בשיעור הזה. אנחנו כבר יותר מחצי שנה ביחד, ברוך השם. מה בעצם אנחנו עוברים? אני אמרתי בשיעור הראשון, בשיעור הראשונים, שהשיעור הזה זה לא איזה אוסף של טקסטים. יש יופי, סיימנו את כל החוברת, אפשר לעשות וי. זה לא זה בכלל. אלא צריך, אנחנו עוברים פה איזה מסע, איזה מסע פנימי, איזה מסע רוחני, אנחנו חושפים איזה תוך גנוז בתוכנו, שאולי לא היינו מודעים אפילו שהוא נמצא בתוכנו, ולאט לאט הוא הולך ונחשף. זה קורה הדבר הזה או לא? קורה, איך זה קורה? הרי סך הכל אנחנו עוסקים פה בחוכמה, מברים בשכל, אולי עושים חזרות, מסכמים, זוכרים. אלא איך זה קורה? כי התורה זה לא אוסף של אינפורמציה. התורה זה חשיפת הערך הפנימי. אז כל יהודי ארץ ישראלי, הוא שייך לדבר הזה. להנחית? ובפרט, הציבור הספרדי, שהטבעיות האלוהית, הלאומית, היא ב-DNA שלו. וכשלא מספקים לו את התורה הזאת, חיסרון גדול. כי הציבור הספרדי יותר נורמלי בדברים האלה בדרך כלל. בדורות הקודמים. גם היום. טוב, לא רציתי להגיד. מה? כשתהיה ספרדי תדע. איזה לאומיות בריאה, איזה כבוד לאומי בריא, אהבת הארץ, השייכות למדינה. כמו שרב כותב בורות הקודש, שדווקא אצל האנשים, זה נכון, הדורות הקודמים, אתה אומר שיש קצת ספיחים בדור הזה, דווקא האנשים הפחות מתוחכמים, הפחות אינטלקטואליים, מה שנקרא שם באורות הקודש, האינטליגנציה, דווקא ההמון, אז כל הממדים האלוהים הטבעיים מצויים אצלו בעוצמות גדולות. היחס אל האלוהים, היחס אל הארץ, היחס אל המדינה. איך? מנשקים מזוזות. מנוחה נכונה. כן.
אז כשדיברנו על התנאי
תראיתם איך הוא קיבל את זה בשלוות נפש? יעני, כמו שכשתגדל תבין, הוא קיבל את זה בשלווה. הכל בהומור, כן. ויש בזה גם צדדים אמיתיים קצת.
האם להשגת הנבואה, והאם מה שהמפקו כותב, לעין עבודת אדמה והכנתה להצלחת מצמחים, זה מטאפורה.
כן, כמו שיש לי אדמה שהיא פוטנציאל גידול גפנים, אבל אם אני לא אעבוד אותה לפי התנאים הנדרשים, אני את האיחור של עץ גפן, אני לא אקבל גפן. יש תנאים. כן, רון.
ריאל כתב שאין נבואה לא בארץ או בעבור הארץ.
נכון. הוא לא אומר שיש נבואה. נבואה אין, יכול להיות שיש גילויים מסוימים של רוח הקודש, לא נבואה. דרך אגב, הרב כותב באורות, זה נמצא גם פה בחוברת, אבל יותר קצר לי לקרוא לכם באורות. תסתכלו רגע בארץ ישראל, וגם את זה קראנו אתמול, בסוף השיעור, פסקה ו', אורות ארץ ישראל, פסקה ו', עמוד י"א. פעולת רוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל, פועלת היא תדיר, גם אם נזדמן הדבר באופן זמני וארעי, ויצא האדם חוץ על הארץ על ידי טעות או על ידי איזו סיבה מוכרחת. כלומר, אדם עלה על המטוס במקום לאילת, הגיע לקפריסין. הגיע לשוויץ. אז הוא הגיע בטעות לחוץ לארץ. או סיבה מוכרחת. הוא הולך לשם כדי להעלות יהודים לארץ ישראל. הוא הולך לשם כדי לשכנע את המשיח שהגיע הזמן לבוא. הוא הולך לשם לאחת משלוש סיבות אפשריות באופן פוטנציאלי, באופן הרעי. וכו'. אז אם רוח הקודש נקלטה כבר בארץ ישראל, מכוח ארץ ישראל יש איזה שובל כזה שהולך איתו לחוץ לארץ. הרי גם הנבואה, זה רוח הקודש, נבואה עוד יותר חמור. הרי גם הנבואה כשחלה כבר בארץ ישראל אינה פוסקת גם בחוץ לארץ. כי היא התחילה בארץ ישראל. אז או בארץ ישראל, או בעבורה, או שהתחילה בארץ ישראל. היו היה דבר השם לחזקאל בארץ כסדים, היו מפני שהיה כבר. ואז הרב אומר יותר מזה, שיפת הקודש שהותחלה בארץ ישראל, אותו שפע אלוהי שהתחיל פה, כשהוא יורד לחוץ לארץ מסיבה מוכחת או מטעות וכדומה, מלקטתי את כל ברואי הקודש הנמצאים בחוץ לארץ בכל המעמקים, ומקרבתם בכוחה המושך אליה. כלומר, מתוך הקדושה האמיתית אתה יכול ללקט את יוצאי הקודש שעוד נשארו שם. רבותיי, המשפט הבא, חיפשתי אותו, הנה, לא הבנתי למה הוא נעלם לי המשפט הבא. כל מה שקשה יותר לסבול את אוויר חוץ לארץ, כל מה שמרגישים יותר את רוח התומה של אדמה טמאה, בקיצור, ככל שאדם מגיע לנמל תעופה בן גוריון בטעות או מסיבה מוכרחת, בטעות, אפשר להמשיך ירושלים, ובטעות הוא נכנס לטרמינל 3, והוא עם המזוודות מבסוט מהחיים, ככל שאתה, אם משום מה אתה ניגעת לשם, ככל שאתה יותר מרגיש את רוח התומה של אדמה טמאה, אתה כבר מריח את האוויר במטוס שחוץ לארץ, זהו סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל, בחסד עליון. אבל אם כשאתה מגיע לטרמינל, אתה חושב שאתה אף אל המרחבים, אתה יוצא לחירות. סוף סוף נמאס לי מהארץ הזאת. אני הולך קצת לנוח, בליל הסדר, יוצא לחירות, באיזה מלון בטורקיה. זה לא מצחיק. בעלונים ובתדרים הנקראים דתיים, מפרסמים את זה ברש גלי בלי להתבייש. ומרגישים עם זה בנוח, כי זה רק פרסומת. זה לא ערכים, זה לא קשור למה שאנחנו מייצגים. אבל אם היו צריכים לייצג, סליחה על הדוגמה, איזה חנות של בגדי ים לנשים, זה גם היו מייצגים. לא, למה? כי זה תורה. זה לא תורה. עוד תבינו את החומרה. כל מה שקשה יותר לסבול את אוויר חוץ לארץ, כל מה שמרגישים יותר את רוח התומה של אדמה טמאה, זהו סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל. לחסד עליון, אשר לא יעזוב ממנו, לא יעזב ממנו מי שזכה להסתופף בצלצח של ארץ חיים, גם בהתרחקו ונודו, גם בגלותו וארץ נדידתו, אם הוא זכה אבל להגיע לקדושה הזאת. הזרות שמרגישים בחוץ לארץ, וזה כל מטייל בחוץ לארץ, נקווה שיגיד את זה, הרי היא מקשרת יותר את כל חשק הרוח הפנימי לארץ ישראל לקדושתה. טוב, יש כאן עוד כמה פרטים. כן, חנן. מה שכחנו? דיברנו קצת. דמיון שווה רוח הקודש עד הנבואה. זה דמיון. זה דמיון. כן. מזככת באיזושהי מידה. כן, יש איזה זרם דק. כשאתה נמצא בבית בשבת, מכון מיר משפיע עליך באיזה זרם דק, אתה לא פה באווירה, אבל יש איזה הזרמה. כן. לא הבינו את מה, עוד פעם. כשאנחנו נגיע לסוגיה של המחלוקת בין הציונות הדתית לבין החרדיות, אז אנחנו נראה שעיקר המחלוקת היא לא האם יש קדושה בארץ ישראל. עיקר המחלוקת היא האם עכשיו זאת גאולה. כלומר, האם סדר הופעת הקדושה בארץ ישראל יופיע דרך המסלול שזרע בהמה זרע אדם. שיש קדושה בארץ ישראל, תביא לי מקורות שלו. אני לא מכיר מקורות שלו. מה? מה? בוא נאמר ככה, זה מזכיר קצת את התפיסה שאמרה שלנו יש ירושלים פה ובית מקדש פה ומשיח פה. כן, אבל אני לא חושב שזה עד כדי כך שאפשר לוותר על ארץ ישראל לגמרי. כרגע זה הרבי מיעוטו, איזה מין מיני ארץ ישראל כזה. אנחנו חולקים על זה כמובן. סליחה? אין דבר כזה. קלקול גדול. טעות גדולה מאוד. לא, רואים קדושה באדם, ורואים קדושה באדמה, וקדושת האדם היא גוברת על קדושת האדמה. השאלה אם זה מה שהתורה אמרה, התשובה היא לא. אז יש כאן טעות גדולה, אנחנו נדבר על זה עוד. כאן טעות חמורה. כן. תמיד הוא חושב על השאלות האלה. תשובה קצת מצחיקה, אני לא יודע אם תקבל את זה, אבל אני לא יודע. איי, איי. כן, השם רק אוריה, כן. כבר מסיימים, שנייה רגע, כן. יש כמה כללים להגיע לנבואה, זה גמרא, נפסק להלכה ברמב"ם.
עכשיו, השאלה שלי, אני שמעתי, לא אומר, מאיפה, לא רוצה להגיד, כל זה לא נכון. שברגע שלא עוזב את הארץ, הסיכוי שלו להגיע לנבואה, אבל הוא לא יכול להגיע לנבואה.
נכון. אלא אם כן, כמו שאמרנו כאן, אלא אם כן, הנבואה מלווה אותו. אלא אם כן הנבואה מלווה אותו, כלומר באופן פוטנציאלי עקרוני אתה צודק, אבל באופן מסוים הנבואה יכולה ללוות אותך גם לחוץ לארץ. הנה, למשל יחזקאל, היו היה.
אדם שעזב את הארץ, כן, ומה שאני התעסקתי לו מזמן, לחוץ לארץ.
כן, אנחנו לא נביאים, שלא נהיה בשלויות.
אבל השיקה שלנו זה לעבוד השם בצורה לטובה.
נכון, ובחוץ לארץ אין סיכוי לעבוד את השם.
לא, לא בחוץ לארץ, השאלה כשאדם עוזר לארץ.
כן.
יש לו סיכוי להגיע לנבואה, כמובן שאני...
אחרי שהתנקם מכל הלכלוכים. זאת אומרת שיפקיע זה שנסע לחוץ לארץ. ויעשה תשובה ויחיד שהוא לא נסע יותר. טוב, חבר'ה, אנחנו נראה לי, רק שנייה. אנחנו סיימנו פחות או יותר את הקטע הזה. אנחנו ממחר, מיום חמישי, בעזרת השם, מתחילים את תכונת הקדושה של ארץ ישראל. בסדר? אז אנחנו נדלג לדף, נגיע לדף 17, נכון? או 18, דף 18. בסדר? אולי נעשה איזה השלמה קצרה מ-17. יישר כוח, ברוכים תהיו.